אנחנו בספר איוב. ספר עמוד 1119 בתנ"ך, פרק ב'. אז אתם זוכרים כל מה שלמדנו עד עכשיו, למדנו יסודות חשובים, שהסבל של איוב ניתן להבנה בשני צדדים. להבנה, אפשר לראות, לנתח את הסבל של איוב משני צדדים. הסבל האישי שלו, מה שהוא סובל, קשה לו, ונקודה אחרת לגמרי, השערוריה המטאפיזית שבפיו של איוב. זה שני דברים, יש הכאב ויש השקפת העולם שאיוב בא בשמה בעקבות הסבל שלו. ואז הוא אומר דברים קשים, הוא אומר זה סקנדל מה שקורה לי, זה לא בסדר. לא. וזה שני מישורי התבוננות שונים. על הסבל של איוב באו הרעים, אמרו לאיוב, אנחנו נראה את זה בהמשך, אמרו לאיוב, תשמע, אל תדאג, זה בסדר. כן? כל מיני ניחומים של הבל. איך אמר להם איוב, למה זה הבל תהבל? אמרו שטויות, כן? ניחומים. שטויות. מצד שני, איוב טוען שמה שקורה לו זה סקנדל, ועל זה יש תשובה לא של הרעים, אלא של הקדוש ברוך הוא. כלומר, הרעים טועים לחלוטין בהבנת המשמעות הפילוסופית של דברי איוב, ולכן הוא צריך תשובה ישירה מאת השם. וזה אנחנו נלמד במהלך הספר. מה שאלתך, אדוני?
האם מה שנאמר שם בפסוק א', שתם ישר, נראה במוסר
מראה,
אם זה רק
שבועים
ולא
לבין הקדוש ברוך הוא,
או
שזה
גם
מפסוק בפסוק, שהיה ישר, ככה מתנהל? דבר זה נידון בין המפרשים, אבל, וגם בתשובות הרשב"ש, יש תשובה שלמה רק על השאלה הזאת, אבל פשט הדברים, מלבד כל מה שנאמר במפרשים, זה שהוא היה תם וישר גם מבחינה חברתית. ומניין אנחנו יודעים את זה? מהפרק שבו הוא מסביר את טוב ליבו. כשהוא בא להראות שהוא צדיק, הוא מונה שם שורה של מעשים טובים שהוא היה עושה בין אדם לחברו. בסדר? הסימן שהוא היה גם צדיק כלפי הבריות. עיקר הבעיה שלו זה לא כלפי הקדוש ברוך הוא, וגם לא כלפי הבריות. הבעיה שלו זה כלפי עצמו. איך הוא חווה את חוויית הסבל. בסדר? תסתכלו, למשל, בפרק ד'. פרק ד' הוא פרק ארוך. זה דברי אליפז. כן, ויען אליפז התימני ויאמר. ואז הוא אומר לו נאום שלם. הנאום לא נגמר עם פרק ד', הוא ממשיך בפרק ה'. כן? אם כן, נאום של 48 פסוקים. זה המון. כל זה כדי להסביר לאיוב מדוע הוא סובל. מה? תראו בפרק ה', פסוק 27. לא, רק עם השנייה. רק עם השנייה. בפרק ה', פסוק 27, בסוף הנאום הוא אומר, הנה זאת חקרנוה. כן היא. שמענה ואתה דעלה. הנה, כל מה שהסברתי לך, זאת האמת. חקרתי, אז היכנה בפני חוכמתי הרבה. ותפסיק כל הזמן להתיח דברים כלפי מעלה. מה התשובה של איוב לדברי אליפז? בפרק ו', פסוק א', ויען איוב ויאמר, לו שכל יישקל כעסי, מה זה כעסי? צערי, צער, לא, כעס זה צער במקרא, לא כמו בעברית מודרנית. או בסמך או בסין אותו דבר, כן? המילה כעס בתנ"ך פירושה צער. אז הוא אומר ככה, כי מרוב שיחי וכעסי דיברתי על הנה, נכון? תכעיסנה, כן? תכעיסנה כמונה תצער אותה. וכי עשת הצרתה גם כעס בעבור הרי האימה. כן. לא. גם ככה, גם ככה. לו שכל ישקל כעסי, והוותי במוזניים יישאו יחד. מה זה הוותי? מה זה הוותי? מה? או מלשון הווה. הווה זה לא מלשון להיות, אלא מלשון שבר. הווה, בעברית, זה שבר. הוותי זה שברי. כן, הוי זה גם במזה, נכון? הווה זה שבר. והוותי במוזניים יישאו יחד, כלומר, גם את כעסי וגם את הוותי, כי עתה מכל ימים יכבד. על כן דבריי לאו. זאת אומרת, כל מה שקורה לי זה יותר כבד מהחול של הים. לכן דבריי לאו. מה זה לאו? מרים, מלשון לענה. עכשיו, איזה מין טיעון זה? הרי לאליפה זה שורה של טענות, שורה של הסברים, תתייחס למה שהוא אמר. במקום זה, הטענה של איוב היא אחרת לגמרי. אני סובל, כלומר הנקודה הראשונה. ולכן, אז מה? ולכן מה? לכן אני לא יכול לשמוע את ההסברים שלך.
זה רק מראה שאליפז לא היה במקום של איוב, הוא לא הבין, אליפז אמר משהו בשביל צורך שלו ולא...
יפה מאוד.
זה לא לעניין.
יפה, מי לא לעניין?
הטענות של אליפז, לא לעניין.
כי הרי בכלל לא על זה אנחנו דנים. יפה מאוד. זאת אומרת, כל הסברה רציונליסטית של הכאב איננה יכולה לבוא במקום החוויה של הכאב. אגב, איך נקרא פה הכאב? הווה. נכון? הווה זה מלשון? הווה. בוו, בוו. כן? זה בגלל שקורה כשאתה קורא, כשאתה בא לשיעור בלי ספר. כן? הווה. זאת אומרת, זה... מה זה הווה? זה לא עבר ולא עתיד. כי כל הסבר לאיזושהי תופעה תמיד מניח משהו מן העבר או משהו מן העתיד. כלומר, כדי להסביר לך מה קורה עכשיו נקודתית, אני צריך להכניס גורמים שהם לא באותה נקודה, אלא מחוץ לה. אומר יוב, זה יפה מאוד מה שאתה אומר, אבל מי שסובל הוא רק ברובה. כלומר, הוא לא יכול להתרומם עד הגובה הפילוסופי המניח גם את העבר וגם את העתיד. ולכן, כל ההסברים שלך, גם אם הם נכונים, לא בשבילי נבראו. שהרי אם נברא באדם מצב כזה, מצב נפשי כזה, שאיננו נותן לו את האפשרות לראות את ההיקף, אלא רק את ההווה שלו, אז זה מקשה על כל הסברה פילוסופית שלו תהיה. כלומר, הייתי אומר, יואב מתנהג כאנטי-פילוסוף מובהק. הוא לא מצפה לשום דבר. הוא לא מצפה לשום דבר. לכן יש לנו כלל, אין מרצין לאדם בשעת כעסו. למה אין מרצין עכשיו? האם זה רק נימוס?
הוא לא
איתך. אז מה, שהוא יתגבר וישמע, מה יש? מה, רק אני צריך להיות מנומס, שגם הוא יהיה מנומס.
אין פועלת.
אין פועלת. אלא כנראה, כן. אבל אז תשאל את השאלה, איך הקדוש ברוך הוא ברא באדם מצב נפשי כזה שלא ייתכן שישמע לדברי חוכמה? אז יש שתי אפשרויות להבין את זה. אפשרות ראשונה זה לומר, שהעולם באמת הוא אכזרי. כלומר, יש הסבר לחכמים, אבל כדי שהחכם יקבל הסבר, הוא צריך להיות מחוץ לסבל, להרגיש טוב. כן? כלומר, אתם רואים את ראי יוב. יוב יושב על הארץ, בתוך האפר, מגרד את עצמו. באים שלושה חבר'ה שטוב להם בחיים. הם אכלו טוב, הם לא חולים. הם חיים טוב. אומרים לו, שלום יוב. אנחנו נסביר לך למה אתה סובל. יש להם הסברים דתיים כאלה, המדרש אומר, ורבותינו אמרו, וזה, ודרשות, וזה. מבסוט מן עצמם, משהו משהו. אגב, זה יוצא גם כן בקובץ הספדים, הכל זה. אבל הוא בכלל לא בראש הזה. כלומר, זה ברור שההסברים האלה לא נבראו כדי לחיות על פי החוכמה, צריך באיזשהו מקום להיות מחוץ לחוויית הסבל. אז אפשרות אחת היא לומר שהמצב הזה הוא מצב באמת אכזרי, אבסורדי לחלוטין, זה סותם את האדם לגמרי. אפשרות אחת. יש אפשרות שנייה לומר שאם זה כך, הסבל איננו על מנת לקבל הסברים, אלא על מנת לשמוע את הקדוש ברוך הוא. כן? כן, אבל זה כשיש לאדם על מה לחזור. אבל יוב היה צדיק. זאת הבעיה. אם מדובר על אדם שיש לו חטאים, אז פשיטה, אז הנוסחה ידועה. כן? באו ייסורין על האדם, יפשפש במעשיו. אבל פה מדובר על צדיק. אין לו על מה לחזור בתשובה. הוא נקי כמו שלד. זך. אז אם כן, הסבל יכול להיות שני אופנים. או כמו שיוב טוען, שהוא חי בעולם אכזרי, שבו אלוהים לא אכפת לו מן האדם, זה מה שהוא טוען כל הזמן. כן, ושמה יש לו טענות קשות כלפי מעלה. או... הוא צדיק, זה כתוב מפורש בספר. נכון? לא דיברתם אליי נכונה כאבי איוב. אז הוא צדיק, הוא יודע שהוא צדיק. לכן, הוא אומר, אם זה קורה לי בכל זאת, סימן שצדיק ורשע הוא מחלה. לא משנה, לו יש בינינו מוכיח, ישת ידו על שנינו. כן, אז הייתי מראה לו מה זה, אבל... השם יסיר משפטי, חי השם יסיר משפטי, ככה אומר, נכון? זאת הטענה אחת שהיא אפשרית. אפשרות שנייה זה לומר לא. אין בחוכמת בני אדם דרך להודיע לי את פשר הסבל, לכן מוכרח הבורא בעצמו להגיד לי מה הפשר. כלומר, ומה שקרה בעקבות הסבל של איוב, זה שהשם נגלה אליו, נכון? בסוף הספר השם נגלה אליו. היה אפשר לומר, היה אפשר שאיוב לא יתנהג כמו שהוא יתנהג. ואז איוב היה אומר, טוב, אני מקבל את ההסברים שלכם. מתוך נאמנות לדת, או מתוך הנימוס, או מתוך שאין לי כוח להתווכח איתכם, אני מקבל את דבריכם. ואז איוב היה אומר, תודה רבה אליפז שבאת להסביר לי מדוע אני סובל, זה מאוד משמח אותי. תודה לך צופר, תודה לך... בלדד, כן? ואז בזה היה נגמר הסיפור. ואז מה היה קורה? מעולם לא היה הקדוש ברוך הוא נגלה אליון. ודווקא העקשנות של איוב, שאיננו מוכן לוותר, איננו מוכן לוותר, הוא אומר, מה שאתם מתייחים לא מקובל עליי, דווקא זה מה שמברר לו שהסבל שלו היה באמת דיאלוג נסתר בין הבורא לבינו. ולכן כשאין מרתקין אדם בשעת כעסו, כי באותה שעה זה הקדוש ברוך הוא שמדבר איתו, אז אל תתערב. אם אתה מתערב, זה לא, זה חוצפה. זה יכול להוות תשתית. אז השאלה היא איך איוב ינצל את זה. איוב יכול. נכון, זאת אומרת שיש איזה ערוץ שקודח את דרכו אליך. וזה... לא, יש כמה אפשרויות, אפשר גם בלי סבל. מה? לא, כי במקרה של איוב לא הייתה ברירה אלא כך. זאת אומרת, מה? לא, למדנו למה. הנה, תסתכלי בפרק א', פסוק י', כמה הוא אמר לנו. הלא, אתה סחת בעדו ועד ביתו, וכל אשר לו מסביב, מעשי ידיו ברכת ומקנו פרץ בארץ. זאת אומרת, מה עשית לאיוב? שמת עליו שכחה. מרוב יש, הוא לא יודע מי אתה. נכון? זאת אומרת, צריך לנקוב איזשהו חור בנפש של איוב על מנת שהוא יוכל לדעת אותך.
זה אומר שאיוב לא היה נביא חדש.
נכון, היה צדיק ולא היה נביא.
ואז היה צריך לעשות איזשהו פתוח צימור בנפש שלו לקבל את הנביא.
נכון. עכשיו, הייתה אפשרות אחרת שהוא יהיה כאברהם. הרי זה מה שכתוב במסכת בבא בתרא, שהשטן בא לקנא את קנאתו של אברהם. שהקדוש ברוך הוא אמר, תראה איך שאיוב צדיק, וזה הרגיז את השטן, כי הוא אמר אברהם צדיק ממנו. עכשיו, במה אברהם צדיק ממנו? שהוא שומע דבר השם. ואיוב לא שומע, כי הוא כל כולו נתון בעולם מיושב, הרמוני, וחסר לו דבר. לכן, אצל איוב אין ברירה אלא לנקוב את הנקב הזה.
אני אומר לך, דווקא מתוך כל הספר והברכה הזאת...
עובדה שהוא לא עשה כך. עובדה שלא עשה. כלומר, יכול להיות שכן היה יכול, אבל עובדה שלא עשה. ואילו אברהם כן עשה כך. כן?
הוא אומר שאיוב לא יחסר כלום, אבל אברהם כן.
לא, אברהם, אף על פי שלא היה חסר לו דבר, הבחין שבכל זאת חסר. כלומר, מה טוען אברהם? זה דבר מאוד יודע, במדרשים שבהם הוא מגלה את הקדוש ברוך הוא. מה היא חוויית היסוד של אברהם? שהעולם חסר. שהעולם חסר, חסר. ההבחנה הזאת היא לא דבר מובן מאליו. אצל איוב לא חסר כלום. יש הכל. בסדר? אז לכן, מי שלא, מכיוון שהוא לא הגיע לשינוי בזהות, שאפשר לאברהם להיות אברהם, אז הוא יצטרך לעבור את הייסורים. יוצא לפי זה שיוב לא עשה שום עבירה. אז איפה החטא שלו? בזהות שלו. כן. אבל איזה עבירה זה בשולחן ארוך? זה לא עבירה, זהו. זה לא עבירה, אבל זה משהו בזהות שלו, שנתבע להשתנות ועוד לא השתנה.
מצד האמת, לו אדם היה מגיע לאידאל הטוב יותר, היה יכול להגיע לאותו ערוץ תקשורת גם בלי
נכון.
הכתובים.
עכשיו, עכשיו, זה גם פונקציה של התקופה, לפי מה שאמרנו פעם שעברה. זאת אומרת, בדורו של נוח, להיות כיוב זה בסדר. בדורו של אברהם, להמשיך לרצות להיות כנוח, זה מביא את הייסורים על יוב. כן, מה שלמדנו מהפסוקים, יש לנו פעם שעברה.
זה דבר בלתי תלוי.
כן, בבקשה.
אני יכול להבין שהסבל נועד לפתוח
אותך לפני
אורנה שלנו. כן. רק אומרים שאתה אומר לפני איוב, אוקיי, אני לא שומע לכל היועצים הטובים שלי.
כן.
איך אני עכשיו יוצר את הערוץ תקשור אותו לאורנה
שלנו? אז הקדוש ברוך הוא ייצור אותו, זה בדיוק כן. והיה אנשים...
מה אני צריך לעשות? אני אצורך, מה אני עושה?
מה? הוא צועק, הוא צועק.
זה הדרך כדי...
זה שלא. אני לא יודע, זה דבר שאי אפשר, אי אפשר לתת לו הדרכה להיות.
מה הוא סובל? כואב לו, מה אתה
מציע
לו לעשות כרגע?
מה אני מציע? שום דבר, אסור לי לדבר איתו.
אל תדבר, מה הוא צריך לעשות? הוא לא סובל כרגע.
מה הוא צריך לעשות? הוא צריך להקשיב.
אני חושב שצריך להיפטר, להגיד, לרומם
שלנו. כן, הוא מקשיב. הרי הוא אפילו פטור במצוות, נכון? באדם שמתו מוטל לפניו, פטור מן המצוות באותה שעה. כי אם הוא יתעסק במצוות, אז הוא לא ישמע. זה אפילו גידוף יכול להיות. זה נכון, יכול להיות לפעמים גם שהוא צריך דווקא שלא יהיה לו כוחות, אלא שהוא יישבר. כי כל זמן שיש לו כוח, אז הוא לא נשבר. כיוון שהוא לא נשבר, הוא לא יכול לשמוע. גם זה יכול להיות. כן?
העולם של איוב שלם.
העולם של איוב היה שלם, כן.
בכלל, הוא לא חושב שחסר משהו בעולם.
נכון.
ואצל אברהם, אברהם חושב שהעולם חסר וצריך להשלים.
צריך מי שישלים אותו, כן.
מי שישלים אותו.
כלומר, אברהם יודע שהוא נברא. יוב היה פנתאיסט בעצם. כי אצל יוב לא חסר כלום בעולמו. זה מערכת שלמה שמספקת את עצמה. שיש בורא, לא, שיש אלוה. משהו אחר, לא כתוב בשום מקום שהוא בורא. הרי מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? תסתכל בבקשה בפרק מ'. לא, בפרק למד חץ, סליחה. ויען השם את איוב מן השערה ויאמר, מי זה מחשיך מעצה במילין בלידעת? אזור נח גבר חזצך, אשאל לך ואודיעני. איפה היית ביסדי ארץ? הגד אם ידעת בינה. אז הקדוש ברוך הוא מגלה לו, אני הבורא. השם, איוב מכיר את השם בתור האלוה, לא בתור הבורא. עד עכשיו. הרי היה שהוא מקריב לו רק קורבנות, והוא לא מתפלל. פשוט. מה זה קורבן? מה זה תפילה? לא. הקורבן זה מה שבא לשמר את סדר העולם שלא יתקלקל. זה שימון המכונה. כלומר זה טיפול שבועי. הידוע לשמצה לכל מי שהיה בשריון או בתותחנים. כן? טיפול שבועי. יש גם קורבן תודה, לא רק. אבל למשל שמה זה אולי חתור בניי, נכון?
אנחנו לוקחים את הקורבנות שגם גויים אחרים, שהקורבנות במוסד הבסיסי שלהם, זה נגיד תודה לזה, שאנחנו מעריכים אותו.
יכול להיות. אבל באופן כללי, הקורבן הוא חלק מן המערכת. העולם עומד על העבודה. צריך מדי פעם, כן? אולי חטאו אבלים, אז צריך מיד לתקן, מקריבים עולות. נכון?
ושידרו את הקורבנות הראשונים. למה הם
יקריבו?
לא
בשביל לשמד
את המערכת,
בשביל
להגיד תודה.
לא. מתוך ההכרה שיש חלק בראש למי שמולך על הכל. יש חלק בראש, כמו שכביכול יש בכור. יש מי שלוקח חלק בראש.
אבל קין והבל לא היית ספק, לא היה ספק מי בורא העולם, נכון?
אני... שיש בורא לעולם? אני לא יודע. המושג של בריאה זה משהו אחר, אני אסביר עוד מעט. מה זה תפילה לעומת זה? התפילה היא מעשה מהפכני שבא לשנות את העולם. מי שמקריב קורבן איננו יודע שיש שינוי. הוא אדרבה, בא לשמר. מה שאין כן המתפלל בא לשנות. עכשיו, ההנחה שהעולם משתנה, ניתן לשינוי, היא אפשרית רק אם אני מניח שהעולם נברא. אבל אם אני מכיר את הקדוש ברוך הוא רק בתור מי שמשמר את הסדר, אז זה מסתדר יפה מאוד עם ההנחה שהעולם קדמון. ברור? תפילה זה מעשה מהפכני, וקורבן הוא מעשה שמרני. לא, זה גם, אז מה?
לא, אבל מה זה?
רק שנייה, רק שנייה. כשאני מתחנן אל השם, מה אני מבקש? שינוי, שינוי. אבל מה אני מבקש? כן? שינוי. בשביל זה אני פלילי. רפאים. שינוי.
שינוי במצב הקיים, שיהיה מצב יותר טוב.
או יותר, כן, ודאי, מן הסתם אני מבקש יותר טוב.
בדיוק, אז זה בקשה לטובה.
זאת אומרת, זה שינוי. כלומר, התפילה מניחה שהעולם משתנה. נכון. זאת אומרת שהתפילה היא מעשה מהפכני שבא לשנות את מצב העולם. לעומת הקורבן, שאיננו בא לעשות את זה, כי אם בא להתמיד את מצב העולם. נכון? אז זה מעשה שמרני. אם כן, אני צודק. עכשיו, אנחנו רואים שיוב ידע להקריב קורבנות ולא ידע להתפלל. נכון? ראינו את זה? אז אם הוא יודע להקריב קורבנות, סימן שתפיסת העולם שלו, היותר מתקבלת על הדעת, היא פנתאיסטית. גם נאמר, הוא היה ירא אלוהים. לא כתוב בשום מקום שהוא היה ירא השם.
ומה נאמר לאברהם אבינו?
ויאמר השם אל אברהם. ואימין בשם.
לא, לא, ירא אלוהים, נכון?
בסדר.
זה לא, ירא השם.
סליחה, אבל לאברהם יש ניסיונות אחרים מאשר ליוב. אנחנו מדברים לא על מה הניסיון של אברהם, אנחנו מדברים מה הניסיון של יוב.
לא, אני ירא אלוהים היה אברהם. לאלוהים?
לא, בהתחלה היה ירא השם. בסוף, הניסיון שלו היה להיות ירא אלוהים. בסדר? משהו אחר. אל תערבב את אברהם עם יוב. אברהם זה אברהם, יוב זה יוב. יוב הוא ירא אלוהים. לכן שלמה, שהוא מכיר את האלוהות שבטבע. לכן אין לו שום סיבה לא לחשוב שהוא הפנתאיסט. מה שאין כן, משעה שנגלה אליו השם דרך ייסוריו, הוא הבין שיש בורא. וזה מה שאומר הקדוש ברוך הוא בפרק למד ח'. הוא אומר, איפה היית ביסדי ארץ? כן, בבקשה, בבקשה, תשאל. הרב
אומר שאיוב, כשהאיפה
בא ונותן לו את הטענות,
אז זה לא טוב שהוא...
זה
בעצם
בא לי לחנך
אותו,
אני אגיד לך. כן.
תסביר לו. אז הוא צריך לחשוב
בעצמו
מה שקורה. איתו, למה הוא הגיע למצב הזה?
הוא לא צריך לחשוב. הוא מפנה בנפש שלו מקום לשינוי. כלומר, מה שהוא צריך להתחולל בתוך הנפש שלו. בבקשה.
כי אני רוצה לשאול גם מה שלמדנו. בפעם הקודמת אנחנו התחלנו בצורה לא טובה, על המשפט הזה, השם נתן לשם לקח.
נכון.
זאת אומרת שהוא מין צופה מהצד, אין לי מה לעשות. זה ככה היה, אז זה היה...
לא, זה
צידוק... אנחנו שלנו הלא טובה על המשפט הזה, נכון?
אצלנו כשאנחנו אומרים את המשפט הזה זה צידוק הדין. אצל יוב זה לא דין. זאת מציאות. השם נתן, השם לקח. מציאות. האם יש לזה משמעות? התשובה היא לא, אין לזה משמעות.
יכול להיות
פונטי
שמבין שיש אלוהים ויש
השם?
זה לא היה,
נכון? הוא היה אומר, האלוהים הם השם.
אומר, השם אלוהים.
אנחנו אומרים השם הוא האלוהים, אתה שוכר לגמרי. אנחנו אומרים שהשם הוא המקור של כל האלוהים האלה, הוא האלוהים. אז הם משועבדים לו. לא הוא משועבד להם. אבל שפינוזה אומר, האלוהים הם השם. אז יום ההשם זה תמצית של אלוהים. זה תפיסה הפוכה משל הנביא. מה? וימין בשם. נכון? זה מה? לא בגללכם. דומה לאיסור איוב, אבל זה בעיה, האם יש דבר כזה איסורים של אהבה או לא? זה לא פשוט, הרמב״ם אומר שאין דבר כזה איסורים של אהבה. הוא אומר, לא מצאנו, לא בתורה, לא בנביאים, ולא בכתובים, ולא במשנה, מושג של איסורים של אהבה, אלא קצת מרבותינו בתלמוד. אתה בעצם מצדיק את הרמב״ם, שהרמב״ם אומר, מקצת רבותינו בתלמוד אמרו את זה. זאת אומרת? והרמב״ם אומר שאין הלכה כמותיו. ככה הוא כותב לא. אבל לפי התפיסה שיש איסורים של אהבה, אפשר להכניס את איסורי איוב במסגרת הזאת. כן. כתוב גם תם וישר. הרגע, אתה צריך להחליט, האם אתה אומר שהמילים שלפני ירא אלוהים הם תוצאה של ירא אלוהים, המילים שאחרי. זה פרשנות שלך.
אינקוס אומר ש...
לא כתוב שהוא
עשה
טוב,
שאהבת השם. כן, חז"ל אומרים במשנה, במסכת קידושין מילים, שלא עבד איוב את השם אלא מאהבה. מה? לא, לא, לפני כן. לפני כן. עבד מאהבה. שנאמר, הן יקטלני לא היחל, מכאן שעבד מאהבה. מה אפשר לעשות?
לא כתוב גם תם, אינקוס אומר שזה שלם, וגם במקום אחר גם איפה שתם זה שלם, זה לא שלילי כמו שהשתמע בנוקרקה.
אני אמרתי שזה שלילי? אני אמרתי.
אמרנו בטענות, כאילו הרמב״ם אמר שהוא לא חכם, אני לא יודע.
לא, החיסרון של איוב זה שהוא שלם. זה הבעיה. אז הוא לא מודע לחסר, זאת הבעיה. בסדר? טוב, זה מבוא. אנחנו עוד לא למדנו, כן, מה איוב טוען. כן? טוב, זה נראה אולי בפעם הבאה. עד כאן להיום.